שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, אנחנו ממשיכים בלימודנו היקר, במסכת אבות, בפרק רביעי. בן זומא אומר, איזה הוא חכם? אגב, לפני כן למדנו משניות של רבי עקיבא. בן זומא הוא מחבריו, תלמידיו, של רבי עקיבא, ומארבעה שנכנסו לפרדס, הוא ורבי עקיבא. בן זומא אומר, איזה הוא חכם? שאלה מוזרה. איזה הוא חכם? מי דיבר על חכם? שאתה צריך לשאול אותי, איזה הוא חכם? על איזה חכם אתה מדבר, שאתה רוצה שאני אגיד לך, איזה הוא חכם? התשובה, שזה מתייחס לדברי ירמיהו. כה אמר השם, על התהלל חכם בחוכמתו. ועל התהלל גיבור בגבורתו. ועל התהלל עשיר בעושרו. כי אם בזאת התהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם עושה חסד, צדקה ומשפט, כי בארץ כי בלי חפצתי נאום השם. עכשיו, אם כן, אומר הנביא, על התהלל חכם, מי הוא החכם? זה אומר בן זומא, איזה הוא חכם. ואז הוא נותן תשובה, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי, השכלתי. זה לא הגדרה הרגילה של החכם. חכם זה מי שיש לו שכל, יש לו הרבה ידיעות, יש לו יכולת העמקה, משהו אינטלקטואלי. אז מה פירוש הדבר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? צריך להבין את זה בהקשר של מסכת אבות. מסכת אבות היא תורת המוסר, תורת המידות. ולכן השאלה תהיה, איזה הוא חכם בתחום המידות? איזה הוא גיבור? גיבור אנחנו יודעים, מי שחזק, הוא לא מפחד, הוא יוצא למלחמה, יש לו שרירים. וכאן אומר, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. אז כאן נשאלת השאלה, מה זה עושה פה? עוד שוב, אותו דבר. מי הוא הגיבור בתחום של המידות? התשובה היא, הכובש את יצרו. כי מי שכובש את יצרו, מסוגל גם להיות גיבור במלחמה. זאת אומרת, לכן הוא מושל ברוחו מלוכד עיר, הוא יותר גדול, יותר טוב מלוכד עיר. איזה הוא עשיר? אנחנו יודעים מי זה עשיר. עשיר זה מי שיש לו ממון רב. אז למה אתה אומר לי, השמח בחלקו שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא? שוב, אומרים, מהי העשירות בתחום המידות? כשמצד האמת, גם אם אדם יש לו הרבה ממון, אבל הוא לא שמח במה שיש לו, אז הוא לא עשיר באמת. כן? כלומר, ברור שאם אדם יש לו חלקו, אז הוא ודאי רוצה יותר, אבל זה שהוא רוצה יותר, לא מפריע לו לשמוח במה שיש לו. יכול להיות מצב שאדם יאמר, אינני מאושר כל זמן שיש לי רק מיליארד דולר, ואני רוצה שניים. כן? יש לו מנה, רוצה 200. זה שהוא רוצה 200 זה בסדר. אבל השאלה אם הוא שמח במנה. אז התשובה היא, צריך להיות שמח בחלקו. עכשיו שמה יאמר אדם, אם ככה, לא צריך להיות עשיר בכלל, לא צריך שיהיו נכסים. אז זה אומר בעל המשנה, השמח בחלקו, משמע שיש לו חלק, והוא שמח בו. אבל אם אין לו חלקו בכלל, אז במה הוא שמח? עכשיו, דבר מעניין, שלושת המידות האלה, חכם גיבור ועשיר, אמרו חכמים בגמרא, שזה המידות הנדרשות כמינימום בשביל לזכות לנבואה. אדם לא יכול להיות נביא אם הוא לא חכם, לא גיבור ולא עשיר. לכן, אם יבוא אדם לפני בית הדין הרבני ויאמר, שלום, אני נביא. כן? האם אתה יודע לפתור משוואות ריבועיות או לא? כן, אתה חכם או לא חכם? האם אתה בעל ידע כללי רחב? האם אתה יודע את התלמוד? אז אם אתה לא יודע, אז בכלל אנחנו לא ממשיכים את הדיון. אותו דבר, גיבור, האם אתה יודע להרים משקולות של 20 קילו ב-30 פעמים בתוך דקה אחת, או לא. אם לא, אתה לא גיבור, לא מעניין אותנו. מה עם עשיר? מה מספר, מה החשבון בנק שלך? מה, אתה במינוס? בכלל, זה לא מעניין אותנו. כלומר, צריך להיות כאן כל חכם גיבור ועשיר. אני שואל את השאלה, למה? מה זה בא לומר? כי היה אפשר לומר שהנבואה בתור חוויה רוחנית עליונה, היא מתעלה מעל הצרכים האנושיים הטבעיים. זה נכון. נבואה זה למעלה מחוכמה, למעלה מגבורה, למעלה מאושר. אבל אם האדם היה רק, כלומר, אם האדם היה נביא, בלי להיות חכם גיבור ועשיר, הדבר הזה היה יוצר רושם מוטעה. והוא שהנבואה היא ניתנה לחלשים, או לעניים. כן? יבוא האדם, יאמר, שלום, אני נביא. טוב, קודם כל, תבריא, אחרי זה נדבר. או שמה נאמר, לא, אתה נביא כי אתה חלש. יש במסכת שבת, דיון לגבי איך, מה סדר הזמנים לקראת מתן תורה במדבר. אז כתוב שמה לגבי, ביום, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אומרת הגמרא, מה אמר משה לבני ישראל ביום שהם הגיעו להר סיני? אומרת הגמרא, הוא לא אמר להם כלום. רק ביום השני אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אחרי זה עשה להם הגבלה 3 ימים, ואחרי זה היה מתן תורה. נשאלת השאלה, למה הוא לא אמר להם כלום? אומרת הגמרא, כי הם היו עייפים מהדרך. כן, אז קודם כל תנוחו, מחר נדבר. אומר הרב קוק, בעיניה, הערה מאוד מעניינת על זה, הוא אומר, כי אם הוא היה מדבר איתם כשהם עייפים, אז היה מקום למחשבה שהעייפות היא מדרכי עבודת השם, זה חלק מהתורה. צריך להיות עייף. זה חילול השם, לכן צריך קודם כל להיות בכל מלוא הכוחות, אז יש מקום לתורה. יש מקום להתגלות ולנבואה. עכשיו, יוצא שהנבואה ניתנת דווקא לאדם השלם, כמדרגה נוספת על שלמותו. קודם כל צריך להיות בריא, צריך להיות בלי צרכים ממוניים מציקים, הוא צריך להיות עם השכלה, עם חוכמה, ואז על גבי זה באה הנבואה. יש ביטוי בשבת על הפסוק, ויבוא יעקב שלם. מה זה? שהוא בא שלם, אומרת הגמרא, שלם בגופו, שלם בתורתו, שלם בממונו, שלם בתורתו. אומר הרב קוק, שוב, שם בעין היה. אדם שהוא בריא, הוא שלם בגופו, והרגע שהוא ירצה לעשות הרבה ממון, הוא יוותר על בריאותו. כי האנשים שעוסקים הרבה בלאסוף ממון, הם משקיעים הרבה מאוד כוחות בזה, ולכן הם נחלשים. אדם שיש לו ממון והוא רוצה לעסוק בתורה, הוא יצטרך לוותר על הממון, כי הוא רוצה ללמוד תורה, אין לו זמן לעסוק בממון. לכן, או שאדם שלם בגופו, או בממונו, או בתורתו. החידוש אצל יעקב, שהוא צריך להיות שלם בו זמנית בשלושתם. בסדר? עכשיו, הרמב״ם, כשהוא מדבר על ההכנות לנבואה, אומר שהאדם שהשם מנבא אותו, הוא כמובן חכם, משכיל וכו', והוא צריך להיות בריא בגופו, ובעל מידות טובות. המידות הטובות זה שמח בחלקו וכו'. וגיבור וכו'. מה? מי? אלישע? שמה קרה לו? שמגיע לאלמנה. כן, כן, ברור. אז כנראה שאלישע היה עשיר מאוד, וכאשר הוא המסתובב, הוא היה צריך להגיע לאיזשהו מקום. אכסניה וקרדים לא היו כאלה בכמה ימים. זה ימי התנ"ך, אל תשכח. כן, בבקשה. אתה שואל ועונה כאחד. לא הבנתי. צריך שיהיה נשוי. ילדים זה לא תלוי בו. כן, ברור. אבל יש יוצאים מן הכלל. למשל, הנביא צריך להיות דומה לתוכן של נבואתו. ירמיהו, על מה הוא מנבא? על החורבן. לכן הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לא לשאת אישה. כתוב בספר ירמיהו מפורש. כן? כי מה, צריך שהוא יחווה את החורבן האישי, כשהוא בא לדבר על החורבן הכללי. או, אותו דבר כאשר הקדוש ברוך הוא מחליט לפלג את הממלכה, בין ירובעם לרחבעם. כן? את מי הוא שולח כדי לעשות את זה? איזה נביא? לא. אחיה השילוני. כן, הוא שולח את אחיה השילוני לעשות את העבודה. למה דווקא אחיה השילוני ולא נביא אחר? היו עוד נביאים. אלא ששילו, העיר של אחיה, הייתה צרובה ברושם של התסכול מזה שירושלים נבחרה. הרי המשכן היה בהתחלה בשילו, חרבה שילו, נבנתה ירושלים. אפשר לומר שהשילונים תמיד הרגישו איזשהו תסכול. ולכן כאשר צריך להבדיל את צוותי הצפון מירושלים, שולחים דווקא שילוני. כלומר, יש תמיד איזושהי התאמה בין האישיות של הנביא לבין התוכן שהוא מוסר. חוץ ממקרה אחד. נו, משה. כן? הרי זאת הייתה הטענה של מרים נגד משה, למה הוא פרש מן האישה? האם בגלל שהוא חושב שנביא צריך לפרוש מאישה? הרי גם בנו דיבר, אנחנו נשואים, והקדוש הוא מדבר איתנו. כן? ואז הם, עכשיו נשאלת השאלה, זה התוספות שואלים במסכת יבמות, איזה מין טענה הזאת של מרים? הרי הקדוש הוא אמר לו, לא לחזור לביתו, נכון? הרי הוא אומר במעמד הר סיני, לך אמור להם, שובו לכם לאהוליכם, ואתה פה עמוד עמדי. זאת אומרת, אתה לא שב לאוהל. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, האם מרים לא ידעה את הפסוק הזה? אומרים התוספות, ודאי שהיא ידעה. אבל היא אמרה, בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. אלמלא שהייתה לך נטייה מלכתחילה של פרישה מחיי אישות, הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לך נבואה כזאת. לכן הטענה שלה זה, מדוע יש לך כאלה נבואות? מה התגובה של הקדוש ברוך הוא? כי אם יהיה נביאכם השם במראה אליו התוודה, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה. פה אל פה אדבר בו. זאת אומרת, אצל משה זה אובייקטיבי. ולכן הטענה, השאלה, כלפי משה, לא הייתה צודק. זאת הייתה, זה היוצא מן הכלל. עכשיו, ברור שהאדם, הנביא הנשוי, הוא נביא שהנבואות שלו יותר שלמות. למשל, ישעיהו. ישעיהו הנביא, הוא נביא במדרגה הרבה יותר גבוהה מירמיהו. כן, מירמיהו כל הזמן כתוב דברי ירמיהו. מה שנקן צהל ישעיהו, חזון ישעיהו, מדרגה יותר גדולה. בסדר? אז איפה היינו? כן, אז אנחנו מדברים פה על, אם כן, איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר. זה מכוון לפסוקים של ירמיהו הנביא. על יתעלל חכם בחוכמתו וכו'. מסביר הרמב״ם, שהפשט של המילה חכם, הכוונה מי שמומחה בתורת המידות. תורת המידות. מאיפה הוא לקח את זה הרמב״ם? פה. כן, אבל המילה חכם יש לה הרבה משמעויות. אז אחת המשמעויות זה מה שאריסטו אומר, שזה היחס, האתיקה, יחס בין אדם לחברו. אבל מניין שזאת הכוונה בדברי ירמיהו באותו פסוק, כי הרי המילה חכם בתנך יש לה הרבה משמעויות. אלא שקרא את המשנה באבות, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. זאת אומרת שהחוכמה היא חוכמה של בן אדם לחברו, לא חוכמה עצמית. ולכן הרמב״ם אומר, אל יתעלל חכם בחוכמתו, הכוונה חכם בתורת המידות. בסדר? עכשיו אומר הרמב״ם, הוא שואל בסוף מורה נבוכים שאלה מאוד יפה. שאלה פשוטה, מהי תכלית החיים? זה לא קשור לשאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל זה קשור לשאלה מהי התכלית של החיים, למה אני צריך להקדיש את חיי. אומר הרמב״ם, מצאנו בנושא הזה ארבע דעות. הדעה הרווחת אצל רוב בני האדם, שתכלית החיים זה לאסוף רכוש. ועל זה מבלים רוב בני האדם את ימיהם, ולהיות עשירים. וזה הדבר היותר נחשב. אומר הרמב״ם, יש בזה בעיה, כי הרכוש עניינו דמיון. מי אמר שדבר מסוים הוא שלי? מוסכמה חברתית שקבעה שאם העברתי כרטיס אשראי, או עשיתי מעשה קניין כלשהו, הדבר שעד עכשיו לא היה שלי, עכשיו הוא שלי. אבל זה מוסכמה. בעצם לא השתנה שום דבר באדם, לא השתנה שום דבר ברכוש. אז לכן האמירה זה שלי, היא אמירה דמיונית. אז יוצא לפי זה, ועכשיו אומר, ותכלית זה הכוח שיאמר אדם, זה ביתי וזה שדי, ואלה צבאותיי. כן? כלומר, ראשי מדינות מתפארים בזה שיש להם צבא גדול וכו'. אבל אומר הרמב״ם, כל זה דמיון. בעצם, זו שאלה גדולה, בפילוסופיה לא, תמיד, לא פתרו את הבעיה הזאת עד היום, מה המקור של הסמכות, של שרשרת פיקוד? למשל, אתה אומר, המפקד אומר כך, הפקוד צריך לעשות את מה שהוא אמר. מה קשר בין המפקד לפקוד? לא ברור. אבל חברה אנושית לא יכולה להתקיים בלי זה. אבל בסופו של דבר יוצא שהאגד שמאגדת ביני האדם, הוא כמעט כולו בנוי על דמיון. ולכן, אומר הרמב״ם, אי אפשר לטעון שתכלית חיי האדם יהיה הרכוש. למרות שצריך רכוש. אז אומר הרמב״ם, יש טענה יותר טובה, וזה שתכלית האדם זה בריאות הגוף. ספורט. אתה תהיה חזק. אומר הרמב״ם, בסדר, זאת באמת שלמות של האדם. אבל זה שלמות של האדם באשר הוא בעל חיים. ואין זה שונה מבעל חיים אחר. ובוודאי לא ישתווה כוחו לכוחו של פרד אחד חזק, או כוחו של הפיל. ותכלית זה הכוח שידע לשבור עצם קשה. יש לך לבנה, טח, שברת אותה. אומר רמב״ם, האם ייתכן שתכלית האדם היא אך ורק שלמות של גופו, למרות שזה יותר טוב מאשר שלמות הרכוש? אומר רמב״ם, ודאי שלא. אלא מה? יאמר אדם, בסדר, יש משהו שהוא מיוחד לאדם, וזה יחסי אנוש. כן? לא מצאנו שיש תורות מוסר מסודרות אצל בעלי חיים. אמנם יש אינסטינקטים, אבל אין מערכת יחסים מוסרית. המוסר שייך לאדם באשר הוא אדם. יש רגשות אמנם אצל בעלי חיים, אבל זה עוד לא המוסר. לכן אומר הרמב״ם, זה כבר יותר טוב.
זה
השלישית, כן. אבל, שוב אומר הרמב״ם, יש פה בעיה. שמה יעשה אדם באי בודד, עם המידות הטובות שלו? הרי הוא מאוד נדיב, אבל אין לו למי לתת. כן? לכן אומר הרמב״ם, לא ייתכן שזאת השלמות העצמית של האדם, משום שאין פה משהו לאדם באשר הוא. לכן אומר הרמב״ם, המטרה האמיתית היא לדעת את השם. שזה, על זה נאמר, יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. זה מיוחד לאדם באשר הוא אדם, וזה עצמותי לו, ומה שהוא השיג רק הוא משיג. ועל זה אומר שכך אמר הנביא, כה אמר השם, אל יתעלל חכם בחוכמתו, שזה המידות, ואל יתעלל גיבור בגבורתו, שזה הגוף, ואל יתעלל עשיר באושרו. כאן אומר הרמב״ם, שים לב שהוא הביא את הרשימה לפי מה שבני אדם מחשיבים. אפילו כסף. כן? כלומר, להיות מידות טובות, גוף בסדר, אבל אפילו הכסף, אל יתעלל גיבור, אל יתעלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל. השכל וידוע אותי. יש את השאלה, אומר הרמב״ם, בסדר, אז שהפסוק ייגמר שם. אבל כל מי שקרא את הפסוק יודע שיש המשך לפסוק. השכל וידוע אותי, אחר כך, כי אני השם עושה חסד צדקה ומשפט. לכאורה זה לא מובן. כבר הגעת אל השלמות היותר עליונה, ואתה חוזר לדבר איתי על חסד צדקה ומשפט, זה שייך למדרגה השלישית, שזה המוסר.
זה המוסר של השם.
מה זה?
זה המוסר של השם, אתה כבר לא מדבר על בן אדם, אתה מדבר על השם.
אבל מה ההבדל בין חסד של השם וחסד של לא של השם? שמה ש? שמה?
יש בעצם את ה... כל אמרנו שאתה מוסר האנושי, ואז אם אתה רואה את הרפרץ, אתה יודע את התורה. ברגע שאתה מוסר האנושי, אז יש לך את המוסר של התורה.
מה זה המוסר של התורה? הוא לא שונה מהמוסר האנושי. לא, אני עושה את זה כי אני מכיר שזה רצון השם. משהו אחר. כלומר, זה אותה התנהגות, חסד צדקה ומשפט, היא שווה תמיד, אבל יש הבדל, אם אני מעשה חסד צדקה ומשפט כדי לחיות יותר טוב, ואז זה סוג של אגואיזם, או שאני עושה את זה בתור גילוי רצון השם, שזה אלטרואיסטי. כן? זה לא שזה שונה בתוכן. כן? יש איזה, כפי שאמרתי כמה פעמים, יש איזה שהוא בלוף שמתהלך ברחוב הדתי, והוא לחשוב שיש מה שנקרא מוסר אלוהיקי, שהוא יותר גדול מהמוסר האנושי. זה לא נכון. זה אותו מוסר. אלא ההבדל הוא, מהי נקודת הייחוס? האם אתה מייחס את המוסר למקור אלוהי או לא? אבל לא שיש הבדל. מה שאסור על פי המוסר הטבעי, אסור גם לפי המוסר האלוהי. בסדר? עכשיו, נו.
אז כאילו, אז כל אחד, אז כאילו בחורות שונות בעולם, כנראה המוסר יכולים להיות שונות, וזה מאוד גמיש, בחורה.
לא. המוסר הוא אותו מוסר בכל מקום, ויש חברות שהגיעו למדרגה המוסר המינימלי, ויש חברות שעוד לא הגיעו לזה. אבל בכל העולם המתורבת, ההנחות, היסוד המוסריות, הן אותן הנחות יסוד, חוץ מפרטים. כלומר, כולם מסכימים שלרצוח זה לא טוב. כולם מסכימים. אבל, בדיוק. ואז תמיד תשאל השאלה, מה נקרא לרצוח? עד איפה זה מגיע? אבל נקודת ההכרה הבסיסית היא שווה בכל מקום. אותו דבר גם לגבי שיתוף אנשים. גם אלה שאצלם חוקי העריות שונים מאשר אצלנו, מכירים שיש חוקי עריות. שאדם לא יכול לקחת את אשת חברו, למשל, וכדומה. חוץ מאשר חברות מסוימת. זאת אומרת שבסופו של דבר, המוסר אותו מוסר, השאלה היא מה מקורו. איך אומר הרב קוק באורות הקודש? המוסר לא יעמוד ללא מקורו. כן? כלומר, אין לו יכולת להחזיק זמן רב, אבל יש דבר כזה מוסר. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? הרמב״ם כן שואל, למה הנביא ממשיך כי אני השם עושה חסד זכה ומשפט, כי אז המוסר הופך להיות מה שהרמב״ם אומר 13 מידות של רחמים, שזה ההנהגה של איש המדינה, שהוא צריך ללמוד איך להנהיג את עמו ברחום, חנון, ערך אפיים וכו', פוקד עוון אבות וכו'. הלאה. עכשיו, יוצא ש... תכלית האדם, לפי הרמב״ם, איננה מתמקדת אך ורק בצפייה, במחשבות העליונות, באידאות האפלטוניות וכדומה, אלא בסופו של דבר, זה שהאדם יודע את השם, זה מביא גם לתיקון העולם. אז זה בעצם שלושת הדברים שבן זומא דיבר עליהם. אבל כאן הוא שואל שאלה רביעית, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? שנאמר כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו. וכאן לא הבנתי כלום. איך יכול להיות, אתה שואל איזה הוא מכובד? הנביא לא דיבר על מכובד. אמרנו איזה הוא גיבור שהנביא דיבר עליו. איזה הוא עשיר שהנביא דיבר עליו. איזה הוא חכם שהנביא דיבר עליו. איזה הוא מכובד? אז צריך להיות שהנביא דיבר על מכובד. מובנת השאלה? הסברנו שהמשנה... כשבן זומא שואל איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר, מתייחס לדברי הנביא ירמיהו, שאמר, כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. אז אני מבין שאם בן זומא מדבר על פרשנות הפסוק ואומר איזה הוא חכם, הכוונה איזה הוא חכם המוזכר על ידי הנביא, איזה הוא גיבור המוזכר על ידי הנביא, איזה הוא עשיר המוזכר על ידי הנביא, איזה הוא מכובד, הנביא לא אמר את המילה הזאת. מובנת השאלה? כן או לא? כן, אז זה בדיוק מה שאמרנו מקודם, מה השתנה? בסדר, פחדת, אז זה התמקד. כן. אז התשובה היא, איזה הוא מכובד, זה כי אני השם. יעסקל וידוע אותי, כי אני השם. כן, הרי כי אם בזאת יתהלל המתהלל. השכל וידוע אותי. זה המשך דברי הנביא, נכון? אז יוצא לפי זה שהמתעסק בלדעת את השם, עוסק בכבוד. לכן איזה הוא מכובד. המכבד הבריות שנאמר, כי מכבדי אכבד, ובוזי יקלו. אז זה, הרי שמה, זה הקדוש ברוך הוא אומר את זה, נכון? מכבדי אכבד. כן? אז למה אתה אומר המכבד את הבריות? כי מה הערך של הבריות? שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. נכון? כפי שראינו בדברי הלל, שהלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. למה הלל רוצה שאני אוהב את הבריות? מה התשובה?
כי
הם בריאות, בדיוק, כי השם ברא אותם. ומקרבן לתורה, ממילא, אם אני אוהב את הבריות, אני גם אקרב אותם לתורה, כי זה דבר טוב להם שיתקרבו לתורה. ככה הרב ציודה היה רגיל להסביר, נכון. לעומת המחשבה האינטרסנטית, אומר, אוהב את הבריות על מנת לקרבן לתורה. כלומר, אני באמת שונא אותך, אבל למה אני אוהב אותך? למה אני אוהב אותך? כי אתה דתי פוטנציאלי, יכול להיות שעוד תחזור בתשובה, לכן על חשבון העתיד אני אוהב אותך. כן? אז זה בעצם אהבה לא אמיתית. לעומת מה שהרב ציודה מסביר לדברי הלל, אני אוהב אותך כי אתה בריאה של הקדוש ברוך הוא, ממילא אני גם אקרב אותך לתורה כי אני רוצה להיטיב עמך. מה? מניין לי שדברי בן זומא מתייחסים לפסוק בירמיהו? פשוט מאוד. השאלה איזה הוא חכם. אתה לא יכול היה לומר בן זומא, חכם הוא, הלומד מכל אדם. אם הוא שואל איזה הוא חכם, סימן שדיברו על זה. איפה דיברו על זה? בירמיהו. יפה. עכשיו, אני עושה קצת יותר, אז זאת הייתה השאלה ששאלנו לפני 4 דקות, ואפילו צעקתי על מישהו שלא הבין את השאלה, ודיברנו על זה. לא, לא, זה לא יעזור. טוב, ובכן. עכשיו, מה? זאת אומרת שאם הוא לא עשה חכם גיבור ועשיר, הוא עוד לא יכול לדעת את השם. כן, נכון, אתה צודק. עכשיו אני רוצה להוסיף על זה קושי. הקושי הוא שיש אנשים שהם כבר חכם גיבור ועשיר, והם לא מצליחים לדעת את השם. אז זו שאלה, על זה מדבר רבי צדוק מלובלין, בדרוש שלו ברסיסי לילה, על חג הפורים. שם הוא מסביר מה זה עמלק שבלב? אין? יש עמלק האויב, הגלוי, שאנחנו מצווים להשמידו, ויש עמלק שבלב. אומר רבי צדוק מלובלין, הרי מה אומרת התורה? מתי צריך להחריט את עמלק? רק אחרי שאתה פותר את כל הבעיות, נכון? והיה, בהניח השם אלוהיך לך, מסביב, מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, תמחה את זכר המלאק. כלומר, לא מוכים את המלאק בהתחלה, צריך קודם כל לפתור את כל הבעיות, ואז למחות את המלאק. אומר רבי צדוק מלובלין, יש לכאורה אותו דבר, כאשר האדם יש לו בעיות. תגיד, אדם, הוא לא בריא. אז הוא לא יודע את השם. למה הוא לא יודע? כי הוא לא בריא. הוא לא עשיר. אז למה הוא לא יודע את השם? כי הוא לא עשיר. הוא לא למד. אז הוא לא יודע את השם, כי הוא לא חכם. אבל יש אדם שכבר פתר את כל הבעיות שלו. הוא כבר חכם, הוא כבר גיבור, הוא כבר עשיר. ואף על פי כן, יש לו מה שנקרא חסרון הכרת הנוכח. חסרון הכרת הנוכח. חסרון, הכוונה חסר. הכרה. זאת אומרת, הוא שמע על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא יכול לדבר איתו בגוף שני. נוכח זה אתה. אני, אתה והוא, נכון? גוף ראשון, שני, שלישי, ורוני הקנגורו. אז אם כן, הוא יודע לדבר על האלוהות, אבל אין לו מפגש פנים אל פנים. כלומר, הוא בעצם הוא פילוסוף ולא נביא. כן, כי הפילוסופים מדברים על אלוהים, הנביאים מדברים עם אלוהים. אז זאת אומרת שיש מצב שלמרות שהכל לכאורה מסודר, יש ריקות ריקוד בנפש. משל, למה הדבר דומה? לאדם שיצא מכוח הגרביטציה של כדור הארץ, אבל אל כוח הגרביטציה של הירח עוד לא הגיע. ואז הוא נמצא תלוש. עבר ארץ לא עבר אדם בה, ולא היה אדם שם. אז מה הוא עושה? זה הזמן של, זה המלך שבלב. זה הזמן שבו האדם לא יכול לסמוך אלא על עצמו בלבד. ואז הוא מוחה את זכר המלך שבקרבו. למה דיברנו על זה? בגלל שיש אנשים שלמרות שהם פתרו את כל הבעיות, עוד לא הגיעו לזה. נכון. יש איזה שלב, אפשר לומר, כמעט מובנה של ייאוש לפני שפוגשים. היה פילוסוף צרפתי בשם מלברנש, ניקולה מלברנש, תלמיד של דקארט. הוא אמר, אי אפשר למצוא את אלוהים, אלא אם כן איבדת אותו תחילה. מעניין. כלומר, אין רצף של מפגש עם האלוהות, אלא אדרבה, יש דילוג, יש איזה שלב שצריך לקפוץ, וזה מסוכן. אבל אין מי שיעזור לך.
קצת אבל הכנות שברגע שאתה...
אפשר, בגלל זה אני מדבר על זה. ברור, ולכן רבי צדוק מלובלין מדבר על זה.
אפשר להגיע שם בלי הבאת.
לא, כנראה, אבל אפשר לקצר תהליכים. זאת אומרת, אתה, תמיד יש מצב ש... זה כמו שילד הוא לומד ללכת. מחזיקים לו את היד. באיזשהו שלב, מפסיקים להחזיק לו את היד. ואז מה קורה? הוא נופל. זאת אומרת, זה הכרחי, זה חלק מהלמידה שלו. בסדר, אז לא להיבהל מהנפילות, אלא צריך להכין את עצמו לאפשרות לקום. כן, בבקשה. שמה? הדתלשים. הדתלשים, יש בזה משהו, גם כן דומה, כן? רק שדתלשים הם אנשים מסכנים, הם לא מצליחים אף פעם להיות חילונים באמת. הסיפור הידוע על הדתלש שהולך עם חברו ברחוב, מוציא תפוח ומתחיל לברך, ברוך אתה. מראה, אבל אתה דתלש, למדני חוקיך. כן. זה נורא מתסכל, הדתלשים. כן, מה אתה אומר? כן, זה נכון, נכון, נכון. אבל אז ניסים זה כנראה ביטוי של הרצון העליון. כן? טוב, עכשיו רגע, בואו שוב נראה את תחילת המשנה. בן זומה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מלמדי השכלתי. לכאורה, מה פתאום ללמוד מכל אדם? ללמוד מהחכמים אני מבין, ללמוד מהטיפשים? זה קצת מוזר, נכון? עכשיו, על שלמה המלך נאמר, הרי זה ביטוי, הביטוי בתנך, ויחכם מכל האדם, נכון? וזה ויחכם מכל האדם, אז רגילים להבין, הוא חכם יותר מכולם, הוא הצריח להגיע לחוכמה יותר מכולם. אבל חזל אמרו, ויחכם מכל האדם אפילו מחרש, שוטה וקטן. זה חוכמה, להיות חכם יותר מהטיפש. אלא הכוונה, הוא למד, הוא יחכים מכל אדם. גם מחרש ושוטה וקטן. כלומר, יש לך הרבה מה ללמוד מהטיפשים, יש לך הרבה מה ללמוד מהרשעים וכו' וכו'. כן, מספרים על אחד מגדולי החסידות, ששאל את תלמידיו, מה אפשר ללמוד מגנב, ומה אפשר ללמוד מילד קטן. אז הם חזרו ואמרו לו, הגנב מוכן לעבוד בלילה, והוא מוכן להסתכן. ועוד כמה דברים טובים שיש ללמוד מהגנב. וילד קטן, ילדים קטנים, הם תמיד שמחים, והם לא יוותרו על שום דבר עד שהם ישיגו אותו. גם כשהם רוצים משהו, יהפכו את השולחן, יהפכו את הבסטה, עד שהם מקבלים. אז זה דברים שיש ללמוד מגנב ומקטן. אז לכן, הלומד מכל האדם. מכל אדם. יש ביטוי של רבי עקיבא, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ועוד יותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. כן? כי התלמיד בעצם עוזר לרב לדעת מה הוא אומר. כן? מספרים על מרצה שהסביר משהו עמוק לתלמידה, והם לא הבינו. אז הסביר שוב, עוד פעם ועוד פעם. בסוף הוא אמר, ועכשיו הבנתי. מה? מה יש ללמוד מטיפשים? יש הרבה דברים ללמוד מטיפשים. אני ראיתי את זה בחיים. מה? מה ללמוד מטיפש? נו, תגיד אתה. מה? מה לא לעשות? הנה, הנה, דוגמה, הנה, דוגמה, יפה מאוד. אתה לא יודע מה לא לעשות. כן. או לפעמים, אתה צריך שיעזבו אותך, אתה עושה את עצמך טיפש. כן, זה מה, דוד אצל אחיש מלך גת. טוב, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. יש בספר הכוזרי מאמר שלישי. שאלה ששואל מלך כוזר את החבר. אומר לו, ספר נא לי את מעשה החסיד אצלכם. מה זה אדם חסיד? כלומר, בעל מידות טובות לפי היהדות. ואז עונה לו החבר, החסיד הוא האיש המושל במדינתו, לא יעשוק איש מהם ולא ייתן יותר, לכל אחד יותר ממה שמגיע לו, אלא נוהג בצדק, ולכן הוא מוצא את כולם נאמנים לו ובאים אליו כשהוא צריך אותם. שואל מלך כוזר, לחסיד שאילתיך, לא למושל. בעצם מה שהסברת לי עכשיו זה איש מדינה. מדינאי, פוליטיקאי, איך הוא מנהל את המדינה? אבל זה לא הייתה השאלה, השאלה הייתה, איפה האדם המוסרי? עונה לו החבר, החסיד, הוא המושל. באיזה מדינה הוא שולט? המדינה של כוחות הנפש שלו. יש לו הרבה כוחות נפש, הוא יודע להדריך אותם. והוא האיש הראוי לשלוט, כי אילו עמד בראש המדינה, היה נוהג בה מנהג צדק, כדרך שנהג בגופו ובנפשו. תודה. ואז יש תיאורים שמה מדויקים, איך האדם מפעיל את כוחות הנפש. הדברים האלה מקורם בדברי חז"ל במדרש, נושא ילקוט שמעוני, ששם נאמר, רשעים נתונים ברשות ליבם, שנאמר, ויומר המן בליבו. אמר נבל בליבו. צדיקים ליבם ברשותם, שנאמר, וחנה היא מדברת על ליבה. ויומר דוד אל ליבו. ודומים לבוראם, שנאמר, ויומר השם אל ליבו. ויתעצב אל ליבו. אני מבין קצת מה זה הדברים האלה. מה זה ליבו, ומה זה רשותם וכו'. ליבו זה מכלול כוחות הנפש. והשאלה היא, מה גורם לרצון שלי? אז התפיסה העממית, השטחית, אומרת, מה שאני רוצה הוא תולדה של מכלול כוחות הנפש שלי. מה? ערכים, לא משנה, יש לי כל מיני כוחות נפש, אפשר להגיד ערכים וכדומה, והם קובעים את הרצון. הרצון שלי הוא תולדה. יוצא לפי זה שאני לא חופשי באמת. זה למשל טענתו של פרויד בפסיכואנליזה, שאומר שכל מה שאני חושב שיש לי רצון, בעצם זה המאזן הכולל של כל הטראומות שעברתי בילדות, וההשפעה החברתית, ועוד כל מיני דברים כאלה. בסוף אני חושב שאני רוצה, בעצם זה תולדה של הכוחות האלה. זה מה שנאמר. בעצם במובן הזה אין בחירה חופשית באמת. אני יותר מכונה מאשר בעל רצון. וזה מה שנקרא רשעים נתונים ברשות ליבם. כלומר, אתה נכנס לתוך חדר שהוא מכלול הכוחות שלך, אתה נכנס, אז זה פועל עליך. שאומרים צדיקים ליבם ברשותם, זה בדיוק הפוך. אין? זה כמו אדם שיש לו עגלה עם סוסים. יש שתי אפשרויות, או שהסוסים אומרים לך לאן העגלה נוסעת, ואז יוצא שמנהיג העגלה, בעל הגולה, כמו שאומרים אחינו אשכנזים, הוא בעצם רק נסחב, או שנאמר לא, הוא בעצם אומר לסוסים לאן ללכת. הסוסים כוחות הנפש. עכשיו אני שואל את השאלה, מה קבע אם אני צדיק או רשע? הרי רשעים נתונים ברשות ליבם. צדיקים ליבם ברשותם. אז יוצא שהרשעים לא אשמים. שילמדו תניה. או נאמר את זה פשוט. ההחלטה להיות רשע או צדיק נתונה ברשותו של האדם מלכתחילה. זאת אומרת, יש חדר, אתה יכול להיכנס אליו, לא להיכנס. ברגע שנכנסת, הוא פועל עליך. אבל יכולת גם לא להיכנס. ומה המקור? אני רוצה לפי זה שכל אדם הוא בן חורין, כולל הרשע. יש את השאלה, אבל מאיפה באה החירות לאדם? מאיפה זה בא? הרי, לא יודע, אנחנו בעלי גוף, בעלי נפש, ואנחנו ניזונים מכל מיני כוחות דטרמיניסטיים שפועלים בעולם. אז מה? מולד איפה? ואיזה חלק שלי? בנשמה. בנשמה. היא חלק אלוהי המימל, כלומר, היא התגלות של החירות האלוהית העליונה. לכן המדרש מסיים, ודומים לבוראם. כן? כי הרי אם אתה רק לוקח מהטבע, אין חירות. אם אתה מודע לזה שאתה תולדה של פעולה רצונית חופשית של הבורא, ממילא יש לך חירות. ואז אתה יכול לשלוט. זה לגבי איזהו גיבור הכובש את יצרו. אגב, מה פירוש המילה כובש? אפשר להגיד מכניע. אפשר גם כמו שכובשים לפפונים, חמוצים, נכון? כובשים אותם, זאת אומרת, שמים אותם בתוך חומץ או בתוך לא יודע מה, בסוף זה משנה את אופיו. כובש את יצרו, הופך את יצרו לטובה. כלומר, אין פה, כי הרי אם כבר חוזרים למשל של הסוסים, מלבד שתי האפשרויות שזה או להניג את הסוסים או להיות מונהג על ידי הסוסים, זה אפשרות שלישית, להרוג את הסוסים. אבל אם אתה הורג את הסוסים, אתה בעצם נכשלת, לא השתמשת בכוחות החיים שניתנו בידיך. איזה הוא עשיר השמח בחלקו שנאמר? יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. איפה זה כתוב? פה איפה כתוב שמח בחלקו? יגיע כפיך כי תאכל. אתה לא פושט את הכף כדי לקבל מאחרים. אלא מה שיש לך, בזה אתה שמח. יגיע כפיך כי תאכל. אגב, מה זה כפיים? זה ידיים, נכון? יוצא לפי זה שיש הערכה מיוחדת בספר תהילים לעבודת כפיים. לכן אומר הרמב״ם, מעלה גדולה היא למתפרנס ממעשה ידיו, ומידת חסידים ראשונים היא, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. על זה אומרים חז"ל, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. שבירא שמיים כתוב, מה הפסוק אומר? לא, יש פסוק. אשרי כל ירא השם, נכון? ואילו לגבי נהנה מיגיע כפיו, כתוב פעמיים אשריך. אשריך וטוב לך, אשריך הבא עולם הזה, טוב לך לעולם הבא. לכן יותר טוב לעבוד עבודת כפיים. למה כפיים? כי זה כולל את האדם בשלמותו. לעומת זה, אם אדם יש לו נגיד מלאכה, שאיננה מלאכת כפיים. טוב מאוד, בסדר, הוא מתפרנס, יפה מאוד. אבל הוא לא משתף את כל, את כל כוחות הגוף. כלומר, הכפיים שלו לא משמשים לפרנסתו. וטוב, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדה יכבד, ובזה יקל. טוב, אם כן, למדנו את המשנה הראשונה. מה עושים? אומרים את המשנה השנייה.
אפשר לשאול את המשנה, המכבד את הבריות, אבל הפסוק מדבר על מכבדי, זה...
נכון. זאת אומרת, אתה אומר שהתשובה שנתתי על השאלה הזאת לפני בערך רבע שעה לא טובה.
הרב אמר שזה הקשר לפסוק בירמיהו, שזה אני השם.
כן, זה נכון, אבל אני גם שאלתי איך יכול להיות שהמכבד את הבריות, כשכתוב כאן מכבדה יכבד. כן, מה הייתה התשובה לשאלה? השאלה הרי נשאלה, נכון? וגם התשובה ניתנה, כי על זה נאמר, שאוהב את הבריות. למה הבריות צריך לאהוב אותם? כי הם נבראו. אז זאת אומרת שאני מכבד את הבריות, אני מכבד את מי שברעם. נכון?
זה לא עבר מה אתה
פשוט. למה? הרי אם... נכון, אז אם אתה מכבד את השם, ממילא אתה תכבד את מה שהוא ברא. כי הוא ברא אותם. ברור? זה הרב מדבר על זה במידות הראייה. זאת הראייה, שם יש כל מיני דברים כאלה. אם אדם שונא את אחת מן הבריות, אז הוא לא אוהב את השם באמת, כי השם ברא את הכל. משנה בית. בן עזאי אומר. מי זה בן עזאי? זה חברו של בן זומא. גם הוא מהארבעה שנכנסו לפרדס. כן. אגב, למה לא אומרים את שמם? הרי השם שלהם זה שמעון. שמעון בן זומא ושמעון בן עזאי. בן עזאי, כן, נגיד ככה, הוא התחתן ומיד התגרש. כן. עכשיו, למה לא כתוב השם שלהם? בגלל שהם לא הגיעו לקבל את השמיכה. את השמיכה כרבי. בן עזאי אומר. אגב, נשאלת השאלה, הרי הלכה היא בשולחן ערוך שצריך להתחתן. אבל השולחן ערוך מוסיף, ומי שהוא כבן עזאי פטור. מה זה כבן עזאי? שחשקה נפשי בתורה. לכן הוא לא מסוגל לצאת ידי חובתו בתור ראש משפחה, לכן הוא פטור כבן עזאי. עכשיו, זה רלוונטי או לא? כתוב בשולחן ערוך, אם זה הובא בשולחן ערוך. כנראה שזה רלוונטי גם לימינו. בן עזאי אומר, מה? הרב סעודה התחתן. נכון. בן עזאי, אגב, יש לנו תופעה מאוד מוזרה, שגדולי ישראל בדור הקודם, חלק גדול מהם לא היו להם ילדים. כוונה לרב צבי יהודה קוק, הרבי מלובביץ', הרב החזון איש, ו... מה? החפץ חיים, החפץ חיים יש לו ילדים. היה עוד מישהו, הרב סולובייצ'י, לא, הרב סולובייצ'י היו לו גם. לא זוכר, היה אחד רבי. בקיצור, אנחנו רואים תופעה כזאת, שהדור שצמוד, אפשר לומר, להקמת המדינה, אצל הגדולים שלו יש קושי כזה, ייתכן משום שזה המעבר מן הפרטיות אל הכלליות. ולכן אין בפרט בניין, אבל יש בכלל. בן עזאי אומר, אבי רץ, מה זה רץ? זה יש לנו רצון. כן, אדם רץ בגלל שהוא רוצה. כן, זה הפניית הרצון. בן עזאי אומר, אבי רץ, למצווה קלה כבחמורה. ובורח מן העבירה. שמצווה גוררת מצווה, והעבירה גוררת עבירה. ששכר מצווה, מצווה. ושכר עבירה, עבירה. טוב, יש פה הרבה אמירות, צריך לברר קודם כל מה זה מצווה קלה. מה זה מצווה קלה? מצווה שקל לעשות אותה, זה הכוונה. מה זה מצווה חמורה לפי זה? שקשה לעשות אותה. מה הדוגמאות? כתוב בתורה, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך ועל הארץ אפרוחים וביצים, והאם רובצת על האפרוחים ועל הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. איך מגרשים את האם? עושים בו. נכון? נו, זה מצווה קלה. זה מצווה מאוד קל לעשות אותה. מה? שמה? תנאי. אז מה? מה זה משנה? זה כמו שאגיד מצווה ציצית. התנאי כדי לקיים מצווה ציצית זה שיהיה לי בגד. אין לי בגד, אין לי מצווה ציצית. בסדר? אבל התנאים הם לא חלק מהמצווה. המצווה זה לשלח אתם. כן? אוף, מפה. ואז יש, קיימתי מצווה. זה מצווה קלה. לעומת זה, מצוות כיבוד אב ואם, שהיא קשה שבקשות. עד כדי כך שאביי היה שמח על זה שהוא היה יתום. כי הוא אומר, זו מצווה כל כך קשה, שעדיף שלא יהיו הורים. ועל זה אמרו ראשי תיבות אביי, אשר בך ירוחם יתום. כן? זה... ככה אביי אמר.
יש דעה כזאת שאומרת שנגיד שדברים על הלכה, לא כזה משנה אם אני מבחין שדבר הזה הוא חמור יותר, או חמור, כמו אם זה דרמה לנטאורה איתה, אם זה מנהג או מנהג, כי הם כולנו מחויבים, אתה כל באותה מידה. וכאילו לפי, כי בככה זה חורה, אתה לומד את זה כאילו מפה. כאילו, אבל כאילו, נראה לי כאילו הבנה כזאת מודה, אבל מה אתה חושב? כאילו איך אפשר לא להבין את זה?
תשובה. הגישה הזאת שאומרת שזה לא משנה מה דרגת החומרה, איננה נכונה. כי הרי לא בכדי אמרו לך, ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה. אז כך שבאמת יש דירוג, ויש חיוב כרת, ויש חיוב מיטה, ויש חיוב מלכות, ויש פטור לגמרי וכו'. אז ברור שיש הבדל. אבל פה מדובר, על, על לא על דרגת החומרה ההלכתית, אלא דרגת החומרה בקושי לבצע. על זה נאמר. כן, ועל זה אמרתי, יש מצווה קלה שילוח הקן, מצווה חמורה כיבוד אביהם, ובשתי המצוות האלה נאמר, למען יאריכון ימיך, או למען יתבלח וארכת ימים. זאת אומרת שהתוצאה של המצווה הקלה ושל המצווה החמורה היא אותה תוצאה. עכשיו, יש ביטוי, פה זה לא מובן, במקום אחר, כתוב, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. יש יהודי בשכונתנו, הרב מנחם בן יעקב, שלימד גמרא שנים רבות במכון מאיר, והוא סיפר איך במשפחה שלו האמירה הזאת הייתה משמעותית. מדובר על אמא שלו, זיכרונה לברכה, שהייתה נערה בווינה שבאוסטריה. וזה היה בשנים לפני השואה. והגיעה לשם עדה מימון. עדה מימון הייתה אחותו של הרב מימון. של הרב יהודה לייב מימון, פישמן, מחותמי מגילת העצמאות, שר הדתות הראשון של מדינת ישראל. האחות שלו הגיעה לווינה, זה לפני השואה כמובן, אבל היה כדי להעלות נוער יהודי לארץ ישראל. הבעיה היא שבאותם הימים, הבריטים לא נתנו לכולם לעלות, הייתה מכסה של סרטיפיקטים, את מי אפשר להעלות. ולא היה לה מספיק סרטיפיקטים. ולכן היא אמרה לבחורה הצעירה הזאת, את לא עולה. אמרה, אבל אני יודעת עברית. את יודעת עברית, סדרה לה סרטיפיקט, עלתה לארץ. הרמב״ם אומר, מה זה מצווה קלה? לדעת עברית. הוא אומר, אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, כי בזכות זה היא ניצלה מהשואה. אז יש דבר כזה. עברה זה מצווה קלה כבחמורה. עכשיו, לפירושו, בהקדמתו למשנה. כן. עכשיו, אבל רץ עם מצווה קלה, כלומר, מאחר ואתה מחויב בכל המצוות, אל תגיד, אני ארוץ דווקא אל החמורה יותר מאשר אל הקלה. כן? כי סך הכל גם הקלה יכול להיות שהיא כוללת בתוכה את כל, את כל התוצאות החיוביות. הרמב״ם, שהוא, בפירושו למשנה הזאת, אומר שכשאנחנו אומרים שיש מצווה קלה ומצווה חמורה, זה נאמר במצוות עשה ולא במצוות לא תעשה. מדוע? כי במצוות לא תעשה אנחנו כן יודעים את שכרן של המצוות לפי חומרת העונש. אם זה חיוב מיטה או קראת או מלכות או כל דבר כזה, או תשלומין. אז בזה אתה יכול לדעת מה חמור ומה קל. רק במצוות עשה אין לך אינדיקציה, ולכן על זה נאמר ורס מצווה קלה כבחמורה. טוב, יש דיני קדימה במצוות, אבל פה לא מדבר שיש קדימה, יש לי שתי מצוות. אני יכול לעשות, לא. תלמיד חכם, למשל, מי שעוסק במצווה, פטור מצווה. כלומר, אם כבר התחלתי לעסוק במצווה האחת, אני פטור מהמצווה השנייה. אבל כאן מדובר שאני עוד לא התחלתי. לא התחלתי, אז אני צריך לדעת מה עדיף. את הקלה או את החמורה להעדיף. תשובה, זה לא משנה. בסדר? כן. מה הפירוש, מדוע אתה שואל את השאלה הזאת? ומה אתה שואל עכשיו על הלכות שילוח הקן? האם בזאת אנחנו עסוקים כאן? התשובה היא לא. ולכן, למרות שיש לי חשק גדול להרחיב את הדיבור בנושא, אני לא אעשה את זה. כדי לא לצאת מהנושא הנלמד. בסדר? טוב. ונזי אומר, ורץ מכן למצווה קלה כבחמורה, ובורח מן העבירה. מה זה לברוח מהעבירה? תגיד, אל תעשה עבירות. נכון? אלא מדובר פה בהתנהגות של דברים שהם מותרים, אבל עשויים להביא אותך לידי איסור. למשל, האם מותר לאכול חצי טון שוקולד? התשובה היא כן, מותר. אין שום איסור לאכול שוקולד. אבל אם אדם מתמכר לאכילת השוקולד, הוא יכול להגיע למצב שהוא יגנוב כדי שיהיה לו שוקולד. כלומר, אצל אדם כזה, הוא צריך לברוח מן העבירה שההיתר יכול להביא אותו אליה. בסדר? ולכן, לאדם כזה נאמר, אל תאכל שוקולד, כדי שלא תגיע למצב שתעבור עבירה. אתה מדבר ונשמרתם, בגלל החציתון, זה מה שמפריע לך. כן, ברור, ברור, אבל זה העיקרון, שכשאני אומר משל, אין הכוונה להיכנס לכל הפרטים של המשל. אגב, אני לא מכיר אדם שמסוגל לאכול חציתון שוקולד. לא אמרנו תוך כמה זמן גם. בסדר? יכול להיות שרובנו כאן אכלנו חציתון שוקולד במהלך החיים. כל השנים, עוד פעם, קצת עוד קצת עוד קצת. מה? טוב. שמצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. יש את השאלה. אם עבירה גוררת עבירה, מה גרם לעבירה הראשונה? אבל כדי שאני אגיע לעבירה, צריך שתהיה עבירה קודמת.
אובה.
מה?
אובה. אם לא כלום מפני.
אבל זה לא מה שכתוב. כתוב עבירה גוררת עבירה. אז איזה עבירה גררה את העבירה הראשונה? עבירה מינוס אחד. מה? מסביר הרב חרלאפ שזה עבירה בשוגג. אדם יכול לעשות עבירה בשוגג, העבירה שבשוגג גוררת עבירה במזיד. זה הכוון. כן. אותו דבר גם מצווה גוררת מצווה. אפשר לומר מצווה ראשונה גם כן בשוגג. הוא לא שם לב שהוא עושה מצווה. המצווה גוררת מצווה. בעבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה, מצווה הוא שכר עבירה עבירה. מה זה התוספת הזה? זה בא להסביר למה מצווה גוררת מצווה. כי זה השכר שלה. יש את השאלה, מה זה כל מה שיש לך לתת לי? אני קיימתי מצווה, כי רציתי שכר. מה אתה אומר לי? יש לך עוד מצווה, עוד מטלה. ראי, אבל זה לא מה שרציתי. אני רציתי שכר. לא. ברגע שאדם מקיים מצווה, בתוך המצווה עצמה יש שכר אדיר. שכר מצווה, המצווה עצמה. כלומר, כאשר אדם מקיים את המצווה, הוא חש או זוכה לפחות לאותה דבקות שהמצווה נותנת לו. לכן שכר מצווה, המצווה עצמה. בסדר?
השכר גלום במצווה בעצם?
בדיוק, בדיוק. אבל לא, כנראה שלא. אדם לא מחליט להיות רע. בסדר? צריך עבירה עבירה, עד כאן להיום, שלום.